ההורים ביקשו שאצטרף לביקור מולדת באזרבייג'אן. ידעתי מה מצפה לי, הסכמתי בכל זאת. כתבתה של אספיר איובוב. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. כשהמשפחה היהודית של אמא שלי החליטה לעלות לישראל מאזרבייג'אן, היה ברור שגם בעלה הלא יהודי יצטרף. וכך באמת היה. בחודש אפריל 98 עלתה על מטוס קבוצת קווקזים יהודים וקווקזי לא יהודי אחד בדרכה ליישב את ציון שבבת ים. ההחלטה לעלות ארצה לא הייתה פשוטה. אמי נאלצה להשאיר מאחור רכוש ושלל רב. אבי השאיר מאחור 11 אחים ואחיות. כששמה של אזרבייג'אן עולה זה בדרך כלל בגלל מלחמת נגורנו קרבח, או בהקשר של איראן. אבל אזרבייג'אן איננה רק מדינה שחולקת גבול עם האויבים שלנו, היא גם ארץ ששטחה גדול פי 4 משטח ישראל, שחיים בה 10 מיליון בני אדם, מחציתם כפריים, חקלאות תופסת נתח נכבד מהתלג, ותשלום שוחד למורים מקובל בבתי ספר ואוניברסיטאות. על רקע העבר הסובייטי, אזרבייג'אן היא מדינה מוסלמית וחילונית בעת ובעונה אחת. בנוסף על הכל, היא גם ארץ מוצאם של יהודי הקווקז בישראל, שבהם נכללת גם המשפחה שלי. פעם בשנה המשפחה שלי טסה לביקור מולדת סמלי, בין אם זה כדי להיזכר באוכל הטעים, ובין אם כדי לבקר את הצד של אבא. אחרי עשור של סירוב ושנת קורונה קשה במיוחד, החלטתי להצטרף לטיול השורשים הזה, שאומנם ימומן על ידי ההורים ולא יעלה לי כסף, אך יעלה לי בבריאות. ידעתי מה מצפה לי, אך הפעם אמרתי כן. התארחנו אצל דודה פולה. כשהגענו, הופתעתי לגלות שחצר ביתה עדיין מכילה תרנגולות צווחות שמסתובבות חופשי. הכרחתי את עצמי להיות אופטימית, אז הלכתי לשירותים להירגע ולחשוב על 3 השבועות שצפויים לי. אלא שהשירותים היו לא יותר מאשר חדרון מואר בקושי עם חור ברצפה. בצד הונח דלי שאותו יש למלא במים ולשפוך אל החור. למזלי כבר יצא לי לתרגל השתנה בברים מלוכלכים, כך שלא היה לי כל כך קשה לכרוע מעל החור. בעודי קורעת, הבחנתי פתאום במאפרה מלאה בדלים ליד הדלי. אין כמו לעשן תוך כדי עשיית צרכים בכריעה, ולרגע השתעשעתי במחשבה להדליק סיגריה בשירותים כמו גבר קווקזי אמיתי, אבל פחדתי מהמחשבה מה יקרה אם יגלו. באזרבייג'אן עישון סיגריות ושתיית אלכוהול הם עונג ששמור לגברים. ככלל, האיסורים על נשים לא יופיעו כאן בספר החוקים. החוק החברתי, הרכילות שעוברת משכנה לשכנה, המבטים הצולבים ברחוב, הם אלה שקובעים באזרבייג'אן. לא סתם, אחת התוכניות הכי נצפות במדינה היא הריאליטי 5 קלות. בתוכנית הזאת 5 נשים מתחרות מדי שבוע במשימות כמו ניקיון, בישול וגינון. האחרונה ששורדת, זוכה בריאות מלא לביתה. בעודי מהרהרת במצב הנשים באזרבייג'אן, טיפות זיעה החלו לזלוג לי על המצח. הסתכלתי על החור ברצפה ולא יכולתי להשלים עם המחשבה שבנות משפחתי, דם מדמי, מחרבנות ככה. תרבות האירוח הקווקזית לא השאירה לנו הרבה ברירה, אז פתחנו מיד שולחן. גברים הרגו בלייב את חיות החצר, נשים בישלו את ההרג. הירקות לסלט נלקחו הישר מהגינה, ואפילו החלב נחלב מהפרה של השכנים. את השולחן ערכו הילדות, הילדים שיחקו בחוץ. בארוחה ניסתה משפחתה של דודתי לחלץ ממני פרטים על חיי המערביים, בתור קווקזית מקועקעת עם פירסינג, שחיה לבד ואיבדה את בתוליה לפני החתונה. אלא שאני הכחשתי. ההורים שלי עשו לי שיחה ארוכה לפני הטיסה, מה מותר ומה אסור לספר. איך עליי להתנהג ומה הסלנג המקביל של כאילו באזרית. למזלי הניחו לי לבסוף, אחרי שהתלהבו מכך שאני דוברת נהדר את שפת המקום, ולא שכחתי מאיפה הגעתי. ועדיין, נדרש לי מאמץ כדי להתמצא. מי שהרגיש פעם גזען כי הוא לא מצליח להבדיל בין אסיאטים ובין שחורים, שידע שאפילו במדינת המוצא שלי לא הצלחתי להבדיל בין קווקזי אחד לאחר. אם בשכונות של העדה ברחבי הארץ עוד אפשר לזהות מי קרוב משפחה של מי, פה כולם נראים אותו הדבר, מתלבשים אותו הדבר ומתנהגים אותו הדבר. במובן הזה ישראל באמת אחרת. בעוד שבמדינות רבות האזרחים הם העתק מחריד אחד של השני, אצלנו זה קיבוץ גלויות אמיתי. בבקו, הבירה והעיר הגדולה, חיים מעל 2 מיליון איש. חלקם בבתי דירות, חלקם בבתי אבן עם חצר ותרנגולות וחדרון רחצה ושירותים. הבניינים המעטים שמזכירים את אירופה הקלאסית היו מרשימים. המוזיאון על ההיסטוריה של אזרבייג'אן היה מעניין וגם מעוצב יפה. וממש כמו שאר המוסדות, הוא קרוי על שמנהיג המדינה בשנות ה-90, היידר אלייב. על אף שלפני אלייב היה נשיא אחר, הוא איננו מוזכר במוזיאון. כשניסיתי לשאול את המשפחה על הנשיא המסתורי, התבקשתי לשבת בשקט ולא להזמין עלינו צרות. בדיקה מהירה באינטרנט העלתה שאלייב הוא אביו של הנשיא המכהן, אילהם אלייב, שמחזיק בתפקיד כבר 18 שנה. סגנית הנשיא לא אחרת מאשר אשתו של הנשיא. הבחירות הדמוקרטיות האחרונות התקיימו ב-2008 ומאז אלייב בשלטון. ממשלת אזרבייג'אן מואשמת במעצרים שרירותיים ללא הגבלת זמן, עינויים והטלת מאסרים על פעילים פוליטיים. הצנזורה מהימים הסובייטיים אמנם בוטלה, אך בפועל אזרבייג'אן מדורגת במקום 168 מתוך 180 מדינות במדד חופש העיתונות. הפגנות נגד המשטר מדוכאות באכזריות. רבים ודאי זוכרים את קליטתו של העיתונאי הרוסי-ישראלי אלכסנדר לפשין עקב כניסה בלתי חוקית לנגורנו קרבח. לפשין נידון לשלוש שנות מאסר, אך שוחרר אחרי 7 חודשים. באזרבייג'אן טענו שהוא ניסה להתאבד ועל כן הוחלט לחון אותו, אולם כשחזר ארצה, טען לפשין כי לא היו דברים מעולם, וכי האזרים נקטו כלפיו אלימות. כשהעליתי את המקרה מול המשפחה, הצלחתי לעורר שוב כעס, מחשש שאביא עלינו בעיות ויכלאו גם אותנו. האמת שהייתי צריכה לזכור שאנחנו במדינה פוסט-סובייטית, ושכך הדברים עובדים כאן. אבל כנראה שנמנעתי מלהתייחס לאזרבייג'אן כמדינה שסוחבת הצילה של רוסיה, והעדפתי לראות אותה כמולדת שנשארה בעבר. בסוף זה חלחל והתחלתי לחשוש לעתידה של ארץ אבותיי, ואם העבר הסובייטי לא הספיק, ההווה עשה את העבודה. השלטים הגדולים שמכריזים כי קרבח שייכת לאזרבייג'אן ותמונתו של הנשיא במדי צבא הזכירו את מה שממילא קשה לשכוח. סיפורי העבר רבים שמעתי בחיי, והיפה שבהם הוא סיפורו של דוד פמיל, אחיו הקטן של אבא שלי. הוא הכיר את אשתו סמירה כשהשניים היו בני 7, כשהיינו מנגבים אחד לשני את הנזלת. כבר אז רצה להינסה לה, אבל נבצר ממנו. כשסמירה הייתה בת 16, החליטה משפחתה לתת את ידה לבחור אחר. האהוב הפגוע לא נשאר אדיש והחליט לפעול. בערב האירוסים הגיע פמיל לחצר הבית שבה התקיימה המסיבה, זרק פנימה רימון עשן, רץ בנחישות לעבר סמירה וחטף אותה כדי שתהיה אשתו. המבצע יצא לדרך רק אחרי שהחתימי בעוד מועד את אשתו לעתיד על מכתב שמאשר את חטיפתה ורצונה לברוח יחד איתו על מנת שלא יעצר על ידי המשטרה. בהתחלה לא האמנתי, אבל ההנהון המאוחזב של אבא שלי אישר את הדברים. יש לציין שמדובר במעשה שקרה לפני כ-20 שנה, ניסה דוד פמיל לסנגר על עצמו, אף שסנגוריה כלל לא נדרשה. היום כבר לא עושים דברים כאלה. האמת שזה לא לגמרי נכון. ב-2005 אמנם נחקק חוק שאוסר חטיפת נשים, אך המנהג לא פסק. לא פעם נשים נחטפות במרכאות מרצון, לאחר שלא קיבלו ממשפחתן את ברכת הדרך לחתונה. לעתים, אם המשפחה מקבלת תשלום מניח את הדעת, היא נותנת את ברכת הדרך לחטיפה. שאלת החתונה הייתה מוטיב חוזר בביקור. באזרבייג'אן צעירות נוטות להתחתן בין גיל 15 ל-25, ועל אישה בשנות ה-20 המאוחרות שלא התחתנה, כבר נוהגים לומר שהיא נשארה בבית. ניסיתי לתרץ את הכישלון שלי בכך שאני מחכה לסיים את הלימודים, אבל זה לא מנע מקרובות משפחה לנסות לשדך לי את הבנים שלהן. באזרבייג'אן מקובל עד היום להתחתן עם קרובי משפחה, כך שהיו הרבה הצעות. בכל זאת, אישה רזה, משכילה, דוברת שפות וכזו שיכולה לסלול את הדרך לחיים במדינה מתקדמת. כל ההצעות נענו בסירוב, כמובן. לא הייתי מוכנה להתחתן עם בחור, עם שם משפחה דומה לשלי, שמסתיים באותיות ו-ב. אני שואפת להשתכנזות מוחלטת. חוץ מזה, התקווה שלי להתחתן עם בחור שיסדר לי דרכון זר ויציל אותי מישראל, לא הסתדרה עם המחשבה שהדרכון שלי יציל מישהו אחר. אז חתונה אולי לא. אבל כשהיינו בבקו, פתחתי טינדר, בתקווה להשחיל כמה שיחות עם בחורים מודרניים. זה לא ממש עבד. אבא שלי כמעט השתגע כשאמרתי לו שאני רוצה לצאת החוצה ולהסתובב לבד. אחרי הכל זה לא מקובל שאישה תסתובב לבד ברחוב וגם עלול להיות מסוכן. מי יודע לאילו צרות אכנס אם ייצור קשר עין עם בחור ברחוב למשך יותר מחמש שניות. האמת היא שסלדתי מהתרבות הזאת. הכל היה נראה פרימיטיבי. שנים השתוקקתי למשפחה ישראלית גנרית דוברת עברית. התלבושות המגוחכות, הריקודים, הנשיקות בשני הצדדים, איחולי החתונה מגיל 12 והדיבור התמידי על הקמת משפחה, כל אלה רק גרמו לי להתרחק יותר ויותר. כילדה, הביקורים באזרבייג'אן גרמו לי לרצות לשכוח מאיזה כפר הגיעה המשפחה שלי. לא רציתי להיות חלק מהתא המשפחתי. כשהתבגרתי, הרתיעה מהתרבות שממנה באתי הייתה מוקש באינטראקציות אינטימיות. מה יחשוב בחור זר? זה המטען הגנטי שאני נוסעת איתי. זה מה שיש לי לתת. מה אם מכיר בחור שיכנס אליי הביתה, יכיר את המשפחה שלי ויבעל כל כך מהאינטראקציה האנושית והשוני הדתי עד שיברח? כמה שלא אנסה להשתלב, השושלת שלי עדיין תישאר אותו הדבר. חלק מבני המשפחה לא מצחצחים שיניים, חלקם מתנגדים לשתיית מים באופן כללי, ורצון האישה לא בראש מעיינותיו של אף אחד. כשאבא שלי סיפר לי שהוא היה רועה צאן בכפר שאנחנו עומדים לבקר בו, לא האמנתי. שמו של המקום הוא שיירר, בעבר קראו לו מרזיק. הכפר, שנמצא במרחק של חצי שעה מהעיר גנג'ה, נשאר פחות או יותר אותו הדבר מאז שאבא שלי היה ילד. חיות המשק מסתובבות בחופשיות, או כשהן מובלות על ידי ילדים בכפכפים וגרביים. אין מים זורמים, אין ביוב, מלבד ברז אחד במקלחת לא הייתה גישה למים בכל הבית. ברחבי הכפר ישנן נקודות מים, לשם מגיעים כדי למלא בקבוקים לשתייה ולבישול. חצר ביתה של דודתי שגרה בכפר, כמו החצר של דודה פולה, היה מלא בתרנגולות, אבל לא רק. הסתובבו שם גם כמה כבשים, ברווזים, כלבים ופרה אחת. מלבד החיות התברכה החצר גם בעץ בין מאות שנים. כאן גדל אבי, כאן גדלה אמו, ולא הרחק מכאן קבורים כמה וכמה בני משפחה. בעוד שבארץ נקברים בקומות בגלל מחסור במקום, בכפר נקברים על צוק מול נוף הררי. ככה זה כשהמתים לא צריכים לשלם על הנדלן שלהם. כשעלינו לקבר של סבא וסבתא, נתקלתי בכמה מצבות של חיילים שנהרגו במלחמת נגורנו קרבח האחרונה. הסכסוך הזה התחיל לפני 100 שנה, בימים שרוסיה הסובייטית כבשה את החבל והעניקה את השליטה עליו לאזרים, אף שרוב תושביו ארמנים נוצרים. ב-1988 ניצתה הלחימה בין אזרבייג'אן לארמניה. ב-1994 האזרים נסוגו, אך על אף הפסקת האש, העימות התעורר מחדש. איך שלא מסתכלים על זה, הסכסוך הזה לא מפסיק להזכיר לי סכסוך אחר, והרבה שאלות מתעוררות. אבא שלי, כאזרי בנשמתו, נכח בישראל בכמה וכמה הפגנות תמיכה בעמדה האזרית. הוא כמובן ניסה להסביר לי את המניעים ללחימה ומדוע האזרים צודקים. זה לא היה אכפת לי, או שרציתי לחשוב כך. הצמרמורת שחשתי בבית הקברות מהמחשבה שחמישה בני דודים שלי נלחמו במלחמה הזאת ויכלו למות, הוכיחה לי שקשר דם ותחושת שייכות לעם הם לא משהו שאפשר להכחיש. כשחזרנו למרכז הכפר, התחלתי לאבד סבלנות לנוכח ההרעה בתנאים לעומת הימים בבקו. כדי לשתות מים, נדרשנו להרתיח אותם ולחכות שיתקררו. בקבוק המים המינרליים הקרוב ביותר היה במרחק חצי שעת נסיעה. פתאום, כל מה שרציתי זה מים נקיים וסבון ידיים. מה שהכי הדהים אותי בכפר היה ללא ספק הכישורים של זרה, ביתו בת ה-12 של בן דודי. באחד הימים היא לקחה אותי לטיול בהרים מסביב לכפר, כשהיא נועלת כפכפים וגרביים. במהירות היא טיפסה על עצים וכתפה עבורי אגוזי מלך. בעוד שבדירתי בתל אביב אני לא מצליחה לפתוח קליפת אגוז עם מפצח יהודי, זרה התיישבה על האדמה ופיצחה את האגוז בעזרת סלע קטן, קלפה אותו בזריזות והגישה לי. ילדת הרים אמיתית. במידה מסוימת, גם הכפר עצמו היה חלק מההרים. הרחובות לא היו ממש רחובות, אלא יותר דרכים טבעיות שהפרידו בין בית לבית. במקום כזה קטן, שמונה 50 משפחות, מכירים את כולם ופוגשים את כולם כל הזמן. אני לא הכרתי אף אחד, ובכל זאת ערכו לעצור אותי שוב ושוב ולשאול אם אני הנכדה הזרה של סבתא שלי ז"ל כי אני כל כך דומה לה. אחת הסבתות שעצרה אותי הייתה החברה הטובה של סבתי, והיא התעקשה שאבוא להתארח לחוסטה. אצל הקווקזים לא נהוג לסרב להזמנה כזאת, ואני הרי הבטחתי להורים שיהיה מנומסת במיוחד, כך שלא הייתה לי ממש ברירה. בתוך 3 דקות מרגע שהתיישבתי בחצר שלה, ילדה בת 10 הגישה לנו תה עם מאפה מתוק בשם פחלווה. לגמתי מהתה, בלעתי מהמאפה ואיבדתי על החצר קדושת החיות שלה. ב10 דקות האלו, היא ניסתה לשכנע אותי לעזוב את העבודה ואת הלימודים בארץ, ולחזור לאזרבייג'אן כדי להתחתן עם הנכד שלה, מוסטפה, שהרי המקורות שלי כאן, ולכאן אני צריכה לחזור. מה יש לי לעשות במדינה זרה? ידאגו לי, יהיה לי איפה לגור, אני אטפל בחיות ויהיה לי רגוע ושמח. כשהרהרתי בהצעה, לשבריר שנייה היא נשמעה הגיונית, אלא שאז הרחתי ריח מוזר. פתאום שמתי לב לבחורה הריונית ששורפת חלקי גוף של חיה מתה. נחרדתי, סובבתי את המבט ובצד השני של החצר עמדה אותה ילדה שהגישה לי את התה, רק שעכשיו היא הכילה את החמור. כעבור דקה נכנס בדלת בחור גבוה, שרירי ושזוף. בידו היה מקל. הסבתא חייכה בחביבות ואמרה, תכירי, זה מוסטפה. לרגע ראיתי את עצמי מתחתנת עם מוסטפה שרירי ויולדת בכפר הזה 5 ילדים, ונקברת על הצוק יחד עם כל משפחתי. אבל אז נזכרתי שלא שתיתי מים נקיים כבר יומיים, וזה כנראה מה שגורם להזיה שבראשי. במשך 3 השבועות שביליתי במדינת אבותיי, הודעתי פעם אחר פעם לרשות המים בישראל ולציונים שבנו את הארץ. זה אולי מעלה חיוך, אבל המחשבה שיכולתי להיוולד לעולם אחר לחלוטין, באמת גרמה לי להודות בשמחה ובאושר על החיים המערביים שהתברכתי בהם. כשירדנו מהמטוס בארץ, כל הגוף שלי כבר יקצץ מחוסר סבלנות. רק רציתי לחזור לדירה שלי, עם האסלה והביוב והמים הנקיים והחשמל האין סופי. המערב הכין אותי להרבה דברים, ללימודים אקדמיים, להישרדות בעבודה ממסדית, לאינטראקציות חברתיות. אולי הכין אותי לרגע שבו אפגוש את הצד השני של המשפחה שלי, שחיה בסרט אין סופי של בורת. מתוך הירורים שמעתי לפתע את אבא שלי. היום, לפני 23 שנים עליתי לארץ ישראל. אתה שמח שעלית לארץ? שאלתי אותו. לא יודע, הוא ענה. נוח כאן, מתייחסים יפה, אבל צריך לעבוד קשה מאוד, והמשפחה שלי לא כאן. הוא לא היה חייב לבוא. מה היה לו רע שם? הוא לא סבל מאנטישמיות או מרעב, וממילא לא היה מודע לקדמה שהוא מפסיד. ההחלטה להגר למדינה זרה ולהילחם על העתיד שלו במקום שבו הוא לא יענה מהפרוטקציה ולא יזכה לאמפתיה מהסובבים אותו, הרשימה אותי ועם זאת הכאיבה לי. ישראל לעולם לא תהיה הבית האמיתי שלו, אלא רק מגורים נוחים וזמניים עד שיחליט לחזור ולהזדקן ולהיקבר בכפר שבערים, במקום שבו נמצאת משפחתו האמיתית. בינתיים, במונית הביתה הופתעתי לגלות שהשיר לעולם בעקבות השמש ממלא אותי שמחה. נראה ש3 שבועות באזרבייג'אן הפכו אותי לציונית. ההורים ביקשו שאצטרף לביקור מולדת באזרבייג'אן. ידעתי מה מצפה לי, הסכמתי בכל זאת. כתבתה של אספיר איובוב, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.